ערב טוב. יש לנו מסורת בעמותת תובנה, ובכלל בארגונים שעושים ריטריטים של דרמה, אצל ארגונים, אצל מורים שנותנים שיחות דרמה, לתת שם לשיחות. אתם שומעים את השיחה כי אתם ממילא כבר כאן, אבל יש כאלה שאולי גם בעכשיו שלהם שומעים עכשיו את השיחה מתוך התחברות לאינטרנט, והנושאים הרבה פעמים, על פי הנושאים אנחנו בוחרים, כפי שרבים מכם יודעים, או אם מחפשים איזושהי שיחה ששמענו. בכל אופן, השם שבחרתי לתת לשיחה הערב זה המחסה שבפנים. אני רואה את שרון עושה את התנועה. הרבה פעמים אחר כך יוצא שהמנהלים שואלים אותנו יום אחר כך ואני כבר לא זוכר. אז זה מאוד מאוד נכון לעשות מה שהיא עושה עכשיו. הזכרנו אתמול בשיחת הפתיחה את המשמעות המיוחדת, עוררת המחשבה, שמעורר המקום של למצוא מחסה, מקלט, מפלט, בימים אלה. בדרמה באופן מסורתי מדברים על זה כפי שדיברנו אתמול, על למצוא מחסה, למצוא מקלט בבודה, בדרמה, בסנגה. ובימים האלה, וחשוב גם להגיד את זה, ונגענו בזה אתמול כפי שהונחנו על ידי המנהלת ורכזי המקום והמנכ"לית, מבחינת הנהלים שלנו להתנהל כאן באמת של, אם נקווה שלא, אבל אם נצטרך, איך נתפוס מחסה. וכשאני אומר את זה, אז עולה לי לומר, לאורך זה אולי לשתף, אמרתי לכם, אני חושב, אני חי בצפון, בכליל, לא מה שנקרא קו העימות, אבל כל יום יש איזשהו עירות, נפילה קרובה או משהו שכזה, מאוד נתון במציאות. אני יודע שרבים כאן בכל מיני דרכים פוגשים את המציאות הזאת. ובמשך תקופה ארוכה, מה שהיינו עושים, בכלל, בכליל עד לפני שנה לא היה אפילו מרחב מוגן אחד. ומאז תחילת המלחמה היו אנשים שהתחילו להביא או לבנות ממדים. אני לא כל כך, לא צריך. ואז התחילו לפעמים בומים כאלה. אז היינו יוצאים החוצה להסתכל, לראות את המופע, והמופע ממש מרהיב. ובאיזושהי נקודה שהרגשתי שהילדים שלי מצד אחד גם נורא מסתקרנים, יוצאים החוצה לראות, אבל גם משהו שם לא מסתדר להם. ואני חשבתי, אני מרגיש נינוח באופן יחסי עם זה. זה לא כיף, אבל זה לא הכניס אותי לאיזשהו מקום מאוד מאוד מצוקתי. אנחנו הורים, זה מקרין על הילדים. אז אולי זה יקרין עליהם גם איזשהו שקט, אבל נזכרתי אז, אולי חלק מכם מכירים את הסיפור במסורת הסופית, יש את הסיפור על מולא נסר א-דין, שהיא הדמות של החכם השוטה. ואחד הסיפורים מספר על זה שמולה מגיע אל השייח, אל החכם של הכפר, ואומר לו, תשמע, אני באתי, חזרתי בלילה, חזרתי מהמדבר, ירדתי מהגמל, חוץ לאוהל, נכנסתי לישון, קמתי בבוקר, אין גמל. אמר לו, לא, לא יכול להיות. אמר לו, נשבע לך. השארתי אותו בחוץ, הלכתי לישון, קמתי בבוקר, אין גמל. הוא מסתכל עליו רגע, ואז הוא אמר לו, תגיד, קשרת את הגמל? אז הוא אמר לו, לא, אני בוטח באלוהים. בוטח באללה. אז הוא אמר לו, תבטח באלוהים, אבל תקשור את הגמל. אז בניתי ממד, יש לי כבר ממד. ויש לנו את המקומות, את החשיבה הפרקטית, הקונקרטית, בהתאם לכל אחד מאיתנו כאנשים מבוגרים, מה נעשה אם חלילה יהיה מצב חירום ותהיה אזעקה. איפה נבחר לתפוס מחסה? אני ארצה בשיחה הערב קצת לפתוח את המקום של המחסה שבפנים. זה לא במקום. תאי דה קאמל, קשור את הגמל. אבל בו בזמן המקום שמוצא את המחסה בתוכנו. והשם הזה של השיחה, המחסה שבפנים, קיבלתי את ההשראה, עשיתי איזושהי פרפרזה לשקט שבפנים, שאולי חלק מכם מכירים. שמעתם על השקט שבפנים? שקט שבפנים זה עמותה ופרויקט שיסדה אותו אישה יקרה בשם מיכל ורשבסקי לפני 20 שנה כמעט, והוא של לימוד מדיטציה, ותוך כדי גם להכניס בעצם מההגות של חוכמת הדרמה אסירים בבתי הכלא. מתוך ניסיון מצטבר בעולם, כמה זה יכול להיות משמעותי עבור אנשים במצב מצוקתי כזה, וגם כמה עבור הרבה מאוד אנשים זה יכול להפוך למשהו טרנספורמטיבי, שיכול לעזור לצאת ממעגל של מצוקה ואלימות. היום זה מלומד במעל מ-30 בתי כלא, שישנם שם בעצם מתרגלים מנוסים, תרגלי מדיטציה עם ניסיון מסוים שהתחברו אל הארגון הזה. זה קרה להם וקרה באלף, והלכו, החליטו ללכת ולשבת עם אסירים, אסירות, ללמד אותם מדיטציה, לטפח, זה המשהו הזה, את השקט שבפנים, בתוך מקום שהוא, הוא לא בדיוק פרסומת לשקט, נכון? בית כלא. גם אנחנו, כולנו, מוצאים את עצמנו הרבה מאוד פעמים אסירים של כל מיני כוחות מאוד חזקים בתוכנו, כוחות משעבדים. הלכי רוח, רגשות, פחד, חרדה, עוינות, תוקפנות, שנאה, ועוד ועוד, חוסר שקט, דאגה מאוד גדולה. ומתוך תנאים ונסיבות, באופן שהוא מאוד אנושי ומאוד טבעי, כולנו פוגשים מקומות שכאלה אנחנו מנסים לטפח את הראייה שלהם כאורחים. דברים שכאלה מתעוררים בנו, וכאשר אין בנו את המודעות ואת המיומנות לפגוש אותם בצורה חכמה וחומלת, אנחנו אסירים להם. המחסה שבפנים. מה תכלית חיינו כבני אדם? מה משמעות החיים? אני תכף אסביר לכם. אבל אם מישהו יודע, יכולים... מדריך לטרמפיסט לגלקסיה, מי שלא מכיר. למה קורה כל מה שקורה עכשיו? המלחמות הנוראות. מלחמה היא תמיד נוראה. תמיד גורמת סבל. בעוטף, בצפון, בעזה, בלבנון, באוקראינה. למה קורים אסונות טבע כאלה? אומרים, ההתחוממות הגלובלית. למה אנחנו נולדנו לחיות בתוך זה? אז לא, אני לא הולך לנסות לענות על השאלות האלה. עשה לעצמי חיים קלים. יתעלה אולי בבודה, שנמנע מלהתעסק בשאלות פילוסופיות, ספקולטיביות. ממש התעקש מלהימנע מלנסות לתת תשובות לשאלות שכאלה, שאלות מטאפיזיות, אונתולוגיות, קוסמולוגיות, פילוסופיות עמוקות. מכירים את הדיאלוג הנפלא שלו עם מלנקיפוטה? מכירים? יש שם איזשהו דיאלוג, איזשהו נזיר מתרגל, שמתרגל איתו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. במהלך המדיטציה, פתאום עוברת לו המחשבה, איך זה קרה לו? קרה לכם שעברה לכם מחשבה בזמן המדיטציה? עברה לו בתוך כך, עלתה לו המחשבה, בדיוק על, על, על שאלות שכאלה. משתמשים שם בשאלות הקלאסיות בפילוסופיה הודית. האם העולם, היקום, האם הוא נברא והאם הוא יכחד? האם יש לו גבולות פיזיים או שהוא אינסופי? האם הגוף והנפש הם אחד או הם שני דברים שונים? ועוד שאלה שאם לעשות עליה, אני אעשה עליה איזושהי פרפרזה שיותר תתאים לעולם החשיבה שלנו, מה קורה אחרי שמתים? עולות פה השאלות האלה, ואיתם עולה בו גם המחשבה, אני לא שמעתי אותו, את המורה שלי, אף פעם מתייחס לשאלות האלה. ואני כל כך הרבה שנים תרגל איתו, כזאת עדיקות, והוא לא התייחס אליהם. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, אני אלך לשאול אותו. אם הוא ייתן תשובה, מניחה את הדעת, אני אמשיך. אם לא, אני אשקול את צעדיי. ואז הוא קם אחרי המדיטציה, וניגש אל הבודה, ואומר לו, את מה שאמרתי לכם זה הדעה. ישבתי למדיטציה, ופתאום עלו לי השאלות האלה, שברומו של עולם, וחשבתי על זה שאתה אף פעם לא נתת, לא אמרת על זה שום דבר. והחלטתי ש... אוקיי, די, אני אבוא וישאל אותך. ובבקשה. והבודה עונה לו במשל. אומר לו, דמיין בן אדם שנמצא בשדה הקרב. מלחמות. ובשדה הקרב הוא נפגע מחץ. חץ מורעל פוגע בו. והחברים שלו מזדחלים תחת אש בשדה הקרב. ממש הולכים לפרונט וגוררים אותו. לוקחים אותו לאיזשהו מקום בטוח ומוגן, ומביאים לשם את הרופא שיטפל בו. והרופא ניגש, הוא מתכוון לעשות בו procedure, ניתוח, כדי להוציא את החץ המורעל שפגע בו. ואותו אדם כמעט לא בהכרה שם שוכב, הוא תוך כדי פתאום מרים כזה את היד ותופס לרופא את היד. אמר לו, רגע, 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 רגע. לפני שאתה מוציא לי את החץ, אני רוצה שתגיד לי, איך קוראים לבן אדם שירה בי את החץ? מאיזה חמולה הוא? מאיזה עץ הוא עשה את הקשת? המיתר מזנב של איזה בעל חיים? הרעל מאיזה צמח? אני לא זוכר את כל השאלות, יש המון המון שאלות, זה יפה לראות מתוך כל תרבות שיש בה את הרזולוציות שלה. כבר עכשיו שאלתי די הרבה שאלות, נכון? אומר, הוא שואל אותו את כל השאלות האלה, ואז אומר הבודה למלנקיפוטה, מה יקרה לאותו בן אדם? ואז הם כמו אומרים שניהם, הוא ימות, ולא יקבל תשובה. אומר לבודה, אותו דבר, מי ששואל אותי, האם יש, העולם נברא, או לא נברא, ייכחד או לא ייכחד, היא שואל אותי שאלות, פילוסופיות, אונתולוגיות או קוסמולוגיות, אותו אדם הוא משתמש בתוך הזה, ימות, יישרף בבערה של הדוקה, של הסבל, של אי הנחת. כל הלימוד שלי תכליתו להצביע על דבר אחד, על סבל, אי נחת, חוסר סיפוק, דוקה, והסוף לדוקה. אגב, זה נורא מעניין, הוא אומר את זה כדבר אחד. למרות שאם מנתחים את זה דקדוקית, הוא אמר שני דברים. כלומר, גם הסבל וגם הקץ לסבל. ובאיזשהו אופן, כנראה בלתי נמנע, גם הבודה דרמה, שהיא מכוונת אותנו כל הזמן אל מקום אחד, אל מפגש שקורה דרך החוויה הממשית ברגע הזה, מתוכו לטפח את הראייה, גם הבודה דרמה נארזת באגדים, בנוסחאות. אולי חשבתם כששאלתי מה התכלית חייו של בן אדם ומה משמעות החיים, שיבואו כאן גם כן איזה שהם אריזות שכאלה. ולפעמים משעשע לשחק בהם. איך? אמר לי פעם אחד ממוריי, החיים הם לא בעלי משמעות ולא נעדרי משמעות. החיים הם חיים. זה שפה ודמיון שיכולים לתת לחיים משמעות ולבטל אותה. מקום שפגשתי בו בשנה האחרונה נורא חזק את מה שאני קורא לו למשל נוסחאות. אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אני חושב שבנובמבר, באזור הזה, זה היה בחורף של 23. חלק מהטלטלה המאוד גדולה שעברה על כולנו, בכל המחוזות כאן ושמעבר להם. בכליל, בכפר שלי, ארגנו איזשהו מפגש בין דתי. זימנו שם מין איזשהו שולחן. כן, היה שם גם שולחן קטן כזה. זה בית קפה כזה באוהל, אבל יש בו גם שולחן קטן, שולחנות קטנים. וישבו שם נציגים, היו שם כמה כמרים ו... כמה אימאמים וכמה רבנים, לא היו נשים. אפילו שלצידי ישבה שם מישהי שהיא רבה. היה מפגש נורא מרגש. מפגש שהגיעו המון המון אנשים, למקום היום של משהו כמו 250 איש. עצם הרצון של אנשים שרוצים להיפגש, שרוצים להיפגש ורוצים לשמוע שפה שמחפשת ידידותיות ומחפשת שלום. ולצד זה, אני הייתי במהלך ה-20 ומשהו שנים האחרונות מעורב הרבה במפגשים מהסוג הזה. הייתה בי גם תחושה שאני שומע אמירות נורא נורא מוכרות. וקצת חסר לי התייחסות אל גם אל הכאב שמאוד נכח, נוכח גם עכשיו, אבל נכח שם ובעצם כל כך הרבה מאיתנו, גם הרבה בלבול, גם הרבה אי ידיעה. דברים נאמרו ממקום מאוד מאוד יודע. דברים יפהפיים. נכון, אימאם שדיבר על, סיפר איזשהו סיפור על שכנים שלו, ועל סכסוך ביניהם, ועל המקום של השכנת שלום וידידותיות. הוא סיפר עוד סיפור, לא לגמרי לנושא, אבל אני אספר לכם אותו. הוא סיפר בדיחה. הוא סיפר על ילד אחד שניגש לאימא שלו. רגע, 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 שאני לא אקלקל. הוא ניגש לאימא או לאבא? לא, הוא ניגש לאבא. ושואל את אבא שלו, תגיד אבא, מאיפה הגענו לכאן? זה לא סיפור בנושא הקונפליקט, הוא לא התכוון לפלסטינאים, הוא לא התכוון, אנחנו בני אדם, מאיפה הגענו לכאן? אז אבא שלו אומר לו, הגענו מהקופים. הייתה אבולוציה, התגלגל, התגלגל, היו קופים, ואחרי הקופים, הגענו אנחנו. אמר לו, אה. ואז הוא ניגש לאמא שלו, ואמר לה, אמא, מאיפה הגענו לכאן? אז אמא שלו אמרה לו, אלוהים ברא אותנו. אנחנו ילדי האלוהים. אז הוא הסתכל עליה ואמר לה, אמא, אבל אבא אמר שבאנו מהקופים. אמרו לו, משפחה של אבא באה מהקופים, המשפחה שלי באה מאלוהים. והיה גם נורא מעניין להקשיב לאיש, באמת הוא דיבר כל כך יפה, ובו בזמן הניגון של הדיבור שלו, ואני עושה לכם ספוילר גם למחר, הניגון של הדיבור שלו היה כמעט אלים, ניגון של מטיף. והוא דיבר על הדברים במין... הוא דיבר בעברית, אז יכולנו להבין אותם. ואני אומר שאני אעשה לכם ספוילר, כי הרבה פעמים כאן אנחנו שומעים ביום שישי את המטיף מהמסגד בכפר השכן. והוא מדבר בערבית, רובנו לא מבינים, וזה בקלות מעורר דברים, ובטח בימים אלה. אנחנו לא יודעים מה הוא, אנחנו לא מבינים את המילים שלו. אני חושב שאפשר להניח, כי שומעים פה בתוך זה הרבה, שהמילים שאנחנו שומעים, למרות שזה יכול להישמע לנו בקלות כמו דברים שמעוררים בנו, שזה לאו דווקא מה שהאוטומט שלנו חושב. עבורי אותו אימם היה פשוט שיעור נפלא בזה. לשמוע מילים כל כך יפות ומתוקות וניגון שכל כך עורר מקומות שכאלה. יכול להיות שאנחנו יכולים לפגוש ולהתרווח בתוך חוסר הידיעה, בתוך מקום שמודה בכנות שאנחנו לא באמת יודעים. אם לפתוח קצת למה אני מתכוון שאנחנו לא באמת יודעים, כמו סיפור שאני מאוד אוהב על עיקר סיני מזדקן שחי בערים באיזשהו כפר, ויום אחד הייתה פרצה בגדר והסוסה שלו ברחה, ושמעו על זה כל בני הכפר, וניגשו באו, התחילו לנחם אותו, שמענו מה קרה, ווואו, איזה ביש מזל, וזה נורא. הוא אמר להם, מזל טוב, מזל רע. מי יודע? ועברו שבוע, שבועיים, ופתאום הסוסה חזרה. והסוסה לא רק חזרה, היא הביאה איתה מהעולם הפרא גם סוס. ועכשיו יש לו גם את הסוסה שלו וגם עוד סוס. הגיעו אליו בערב, כל בני הכפר, שמענו, היא חזרה והביאה איתה סוס. איזה מזל נהדר יש לך. אמר להם, מזל טוב, מזל רע. מי יודע? ואז רצו להשתמש גם בסוס. לטובת החווה, אז הבן שלו התחיל לנסות לאלף את הסוס, הגיע לשלב, עלה עליו, אבל הסוס היה סוס פרא עקשן, זרק אותו, שבר את הרגל. הגיעו אליו כל בני הכפר, אוי, שמענו מה קרה, זה נורא. איזה מזל נורא יש לך. משך בכתפיים, אמר להם, מזל טוב, מזל רע, מי יודע? עברו כמה ימים, והגיעו שליחים של הצבאות של הקיסר אל הכפר. התחוללה, נו הנה עוד פעם, תראו, נכנסת לשיחה, מלחמה. הלכו לאסוף את כל הבחורים הצעירים, לאסוף אותם אל הצבא. באו, דפקו לו על הדלת, אמרו לו, יש פה, יש לך בן צעיר. אמר להם, כן, אבל הוא עם רגליים שבורות. ראו את הרגליים שלו שבורות, הלכו לדרכם. הגיעו אליו כל בני הכפר, אמרו, איך שמענו מה היה וזה, וואו, איזה מזל טוב יש לך אתה. אמר להם, מזל טוב, מזל רע, מי יודע? אני לא מנסה כשאני אומר את זה, להגיד שכל מה שמתחולל מסביבנו עכשיו הוא נפלא. זה לא מה שאני מנסה להגיד. אבל לאן זה ילך ומה יצא מזה? אנחנו לא יודעים. אחד האירועים היותר טראומטיים שקרו במדינה הזאת לפני אוקטובר 2023, היה אוקטובר 73, מלחמת יום הכיפורים. מלחמה נוראה. ולצד זה, מעניין ההרהור שרוב ההיסטוריונים, יש פה ממש כמעט קונצנזוס בראייה של מלחמת יום כיפור כמשהו שהיה מאוד אחד התנאים היותר משמעותיים שהביאו לשלום בין ישראל למצרים. אני לא בא לנסות להגיד שזה שווה או שזה היה כדאי או... המקום של לפתוח את הפתיחה של הוויז'ן. והראייה שעליה מצביע הלימוד, שיש מחסה אחד נורא נורא משמעותי, שנמצא כל הזמן, להגיד בהישג יד, זה לעשות אותו אפילו רחוק. הישג יד זה עוד רחוק יחסית לכמה שהוא קרוב. המחסה שבפנים, המחסה שבתוך המפגש עם הרגע הזה, עם מה שמתרחש כאן, עכשיו. האמון המשמעותי שמתפח, לא יודע אם יש מילה כזאת בעברית, אבל מבינים למה אני מתכוון, נכון? בניין התפעל, טיפוח, מתפח. שמתפח בדרך, הוא האמון באפשרות לפגוש את מה שכבר ממילא קורה עכשיו. את מה שכבר ממילא קורה עכשיו, אי אפשר לשנות. הוא כבר קורה. באופן כל כך עמוק אנחנו רגילים למדוד את מה שקורה, את מה שאנחנו חווים, וכל כך רגילים לראות אותו כלא מספיק טוב. היה צריך להיות קצת אחרת, זה היה אמור להיות ככה, זה היה אמור להיות ככה. או רוצים, מתאבים למשהו אחר, או מתנגדים. ראו את זה במקום הכי בסיסי, באי נוחות שעולה בגוף, בזמן שאנחנו יושבים על הכרית. היכולת שלנו לטפח את השמיטה, את המקום ששומט את ההתנגדות או הסלידה או ההתאבות למקום אחר, ופוגש את מה שכבר ממילא נוכח. אני רוצה לקרוא לכם כמה קטעים קצרים מתוך ספר נפלא. הוא נפלא תמיד, והוא מאוד מאוד רלוונטי ומשמעותי לימים אלה. קוראים לו "כשהדברים מתפרקים", כתבה אותו פמה צ'ודרון. העניין הוא להמשיך לחקור ולא לברוח. אפילו כשאנו מגלים שמשהו הוא לא מה שחשבנו. זהו הדבר שאנחנו עומדים לגלות שוב ושוב ושוב ושוב. שום דבר הוא לא כמו שחשבנו. אני יכולה לומר זאת בביטחון רב. ריקות היא לא מה שחשבנו. גם קשב, או מיינדפולנס, או פחד, הם לא מה שחשבנו. חמלה איננה מה שחשבנו. אהבה היא לא מה שחשבנו. טבע הבודה, אומץ. כל אלה הן מילות קוד לדברים שאיננו מכירים בתודעה שלנו, אבל כל אחד מאיתנו יוכל לחוות אותם. אלה הן מילים שמסמנות מה הם החיים באמת. כשאנחנו מניחים לדברים להתפרק, ומניחים לעצמנו להישאר ברגע ההווה. כשהקרקעית נשמטת ולא מצליחים למצוא אחיזה בשום דבר, זה כואב מאוד. גם אם יש לנו השקפה רומנטית על משמעות האמירה הזאת, כשאנחנו ממוסמרים לאמת, אנחנו סובלים. אנחנו מביטים במראה שבחדר האמבטיה, והנה אנחנו עם הפיצעונים, עם פרצופנו המזדקן, עם חוסר הנדיבות שבנו, עם התוקפנות והביישנות, כל הדברים האלה. כאן נכנסת העדינות. כשהדברים לא יציבים ושום דבר לא עובד, אנחנו עשויים לקלוט שאנחנו על סף משהו. אנחנו עשויים לקלוט שזה מקום פגיע ורגיש, ושהעדינות הזאת יכולה לפנות לשני כיוונים. דברים שמתפרקים הם מעין מבחן וגם מעין ריפוי. אנחנו חושבים שהעיקר הוא לעבור את המבחן ולהתגבר על הבעיה. אבל האמת היא שהדברים לא באמת נפתרים. הם מתאחים ומתפרקים. אחר כך הם שוב מתאחים ושוב מתפרקים. זה פשוט כך. הריפוי מגיע מהשארת מקום לכל דבר. זה לקרות. מקום לצער, להקלה, לאומללות, לשמחה. כשאנחנו חושבים שמשהו יגרום לנו עונג, אנחנו לא יודעים מה באמת יקרה. כשאנחנו חושבים שמשהו יאמלל אותנו, אנחנו לא יודעים. היכולת להשאיר מקום לאי הידיעה היא הדבר הכי חשוב. כמו שכל כך רבים מכם סיפרתם בקבוצות היום, זה כל כך לא מובן מאליו. התהליך הזה שבו אנחנו מביאים את ההתכוונות להאט ולעצור, זה מרגיש הרבה פעמים כמו שלוקחים ברזל מלובן ושמים במים קרים. או כמו רכבת שבולמת. הגלגלים אולי הפסיקו להסתובב, אולי אנחנו לא מסתובבים בדרכים, אנחנו לא עם הטלפונים, אנחנו לא מתעסקים בדברים שאנחנו רגילים להתעסק בהם, אבל הגלגלים אולי עוצרים, אבל יש את החריקה הזאת על הפסים. דברים צפים. להשאיר את המקום של אי הידיעה, שלא, אנחנו לא יכולים באמת לתפוס את זה, גם לא בדיוק את התהליך שמתרחש עכשיו. אבל משהו בנו כמו מריח איזשהו ניחוח עדין של משהו אותנטי, של משהו אמיתי. וכאשר אנחנו ברגע שבו, בין אם מתוך התרגול או בין אם מתוך הנסיבות החיים, הקצף מסביב נשאר קצף מסביב, ואנחנו פשוט פוגשים את מה שנוכח, אנחנו מרגישים את מלוא הטעם שלו, והטעם הוא כל כך מלא חיים. יש את הסיפור הזה של, אני לא זוכר אותו במדויק, ואני אעשה לו גם איזושהי בטח אדפטציה, אבל על אדם הוא מספר שפרצה שריפה במקום שבו הוא היה, והכל בוער והוא רץ ובורח, והגיע לקצה צוק, והאש מאחוריו מתקרבת, ובאין ברירה הוא קופץ, והוא קופץ מהצוק, ואיכשהו שהוא מזנק, קולט שבמדרון יש איזשהו ענף של איזשהו סוג של גפן או צמח מטפס, והוא שולח את היד ונתלה עליו. הוא מרגיש מהצד השני את החום שמתקרב, למטה הוא מריד את המבט, הוא רואה את התהום, ובנוסף לזה, גם אם התהום, אם הוא איכשהו ישרוד את הנפילה, הוא רואה לוויה, והגורים שלה עומדים למטה ומחכים לו. למעלה האש, למטה התהום והלוויה, ואז הוא שומע איזה חרקוש, הוא מסתכל, הוא רואה פתאום שני עכברים אוכלים את הגזע של הדבר הזה שהוא מחזיק בו. מושיט, ואז הוא מסתכל ורואה שתלוי שם איזשהו תות או פטל. מושיט את היד. קח אותו. שם אותו בפה. וואו, כמה הפטל היה מתוק. בגילוי נאות, הוא בכלל לא אהב פטל. חרקשתי את זה קצת, אבל אני מקווה שאת המסר קיבלתם. את מכירה את זה? אולי עוד אליה תספר את זה בהמשך יותר. הטוטליות של המפגש שלנו עם הרגע הזה. לפני הכוח של התוויות של טוב, רע, נעים, לא נעים. זה מה שזה עכשיו. פלופ. אני אקרא עוד משהו מפמה. כן, אילה. אז בואי, אני בעשר שניות נותן לך את התשובה לשאלה הזאת. זאת שאלה נהדרת, וזו שאלה שזה מסע חיים לרקד בתוכה. הייתי אומר, בסוג של הכללה, הנטייה שלנו היא להיות, באנגלית, זה אולי טוב, להיות human doings. אנחנו, פועל יותר כבנה, אנחנו, חלק משמעותי בתוך הלימוד ובתרגול, הוא להיזכר באיזשהו מימד של being, להיות human being. ובדרך הזאת אנחנו, כדי לפתח את זה, אנחנו נמנעים מלעשות, כשבעצם העשייה שלנו היא הרבה פעם תגובה אוטומטית. אבל זה לא כדי להשאיר אותנו מין human beings במשמעות של בטטות, שלא מגיבים, לא מתייחסים לשום דבר, אלא ליצור איזשהו איזון פנימי. אני נורא אוהב את התפילה שממצה את הדבר הזה באיזשהו מקום, שאומרת, הלוואי ויהיה בי את האומץ לשנות את מה שאפשר לשנות אותו. הלוואי ותהיה בי את הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. הלוואי ותהיה בי התבונה להבחין בין השתיים. הבודה, לא בעקבות הרמב״ם, אבל כמו הרמב״ם, קרא ללימוד שלו דרך האמצע, שביל הזהב, בשפתו של הרמב״ם. להישאר עם הראיות הזאת, עם לב שבור, עם בטן מקרקשת, עם תחושת חוסר האונים והרצון להתנקם, זהו הנתיב להתעוררות אמיתית. דבקות בחוסר הוודאות, פיתוח המיומנות להירגע בעיצומו של הכאוס. עמידה איתנה בפני החרדה, זהו הנתיב הרוחני. סיגול היכולת לתפוס את עצמנו בעדינות ובחמלה לתפוס את עצמנו. זה נתיב הלוחם. אנו תופסים את עצמנו אין סוף פעמים כששוב, אם נרצה ואם לא, אנחנו מתקשחים בכעס, במרירות, בזעם צדקני. מתקשחים בכל דרך אפשרית. ורק עוד כמה שורות אחרונות. בכל מקום, בכל העולם, כולם תמיד מכים חזרה באויב, והכאב גובר והולך בלי סוף. בכל יום נוכל להרהר בזה ולשאול את עצמנו, האם אני מתכוונת להוסיף על התוקפנות בעולם? בכל יום, ברגע שהעניינים נעשים מתוחים, נוכל לשאול את עצמנו, אני מתכוון לתרגל שלום, או שאני יוצא למלחמה? כשהדברים מתפרקים. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבחין בין השתיים.